טוב, אנחנו הגענו לתפר שבין קריאת שמע וברכותיה לבין 18, ושם אנחנו נוהגים לפי הכלל של סמיכות גדולה לתפילה. רק להיזכר, הדבר מופיע בשני מקומות בגמרא, אף אחד מהם לא כתוב שחייבים לסמור גדולה לתפילה. זה מה שמלמדים בכיתה ג' שחייבים, לא כתוב שחייבים. כתוב דבר שהוא פחות מחייב, אבל אולי יותר מחייב. הוא פחות מחייב מדין חיוב. בגמרא בדף דל, בגמרא בדף דל עמוד ב', אז כתוב, אמר רב יוחנן, איזו בן העולם הבא, זה סומך גדולה לתפילה. כתוב בגמרא של ערבית, כי שם זה באמת הנושא, שמחלוקת רב יוחנן ורב שוב בן לוי, אבל לא כתוב שחייבים, כתוב רק שמגיעים לעולם הבא. כלומר, מי שמעוניין להיטיב עם עצמו, זה אולי זה יותר מחייב, אינטרס העצמי. והאמת שגם בגמרא המקבילה לגבי שחרית בדף תת עמוד ב', כתוב נוסח דומה. העיד רבי יהושע בן אליקים משום קהילה קדישא דירושלים, כל סומך גדולה לתפילה אינו ניזוק כל היום כולו. גם עולם הבא וגם עולם, הפעם זה עולם הזה. וגם כן, לא כתוב שחייבים, זה לא דין, זה לא תקנת חכמים, אלא זאת המלצה גדולה וחמה וחמה ביותר. ויש גמרא שלישית בהמשך על סיפור חזקיהו המלך וישעיהו הנביא. חזקיהו היה חולה וישעיהו בא לבקר אותו, ואמר לו שהוא הולך למות. אמר לו כי מחר אתה מת. ואז חזקיהו מתפלל. הדוגמה בעמוד ב' מביא את הנוסח התפילה, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. זה בשבילך. ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. ומה הוא אמר? אמר, זכונה את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם, והטוב בעיניך עשיתי. מהי בטוב בעיניך עשיתי? אמר רבי יהודה מרב, ששמח גאולה לתפילה. אז כאן זה סיפור, אבל גם כן, הקשר אומר שאדם הוא חולה. מה זה חולה? הוא קיבל נבואה מפורשת שהולך למות, ובהקשר של הגמרא לפני כן, זה הגמרא החשובה ביותר שלא נעסוק בה, ישעיהו בגלל זה אמר לו שאין לו מה לעשות, כי כבר נגזרה גזרה, ואז חזקיהו אמר ישעיהו בן אמוץ חזור, בן אמוץ צא, כי כבר מקובלני מבית אבא, שאפילו חרב חדה מונחת לו על צווארו, על יתיאש אדם מן הפורנות. אז אבל בכל זאת, יש כאן הווה מינה שנניח, ישעיהו לא צודק, אבל יש לו הווה מינה, שבאמת זה לא דבר פשוט, אין מה לעשות עכשיו. ואז הגמרא באה להגיד שטוב, כוח התפילה היא עד כדי כך, שאפשר גם, תמיד יש רחמים, אפשר לפרוץ. אז מדובר בכל זאת לעשות משהו גדול מאוד, ובסופו של דבר, מה חזקיהו אמר, לקדוש ברוך הוא, איך נעשה את הנשע העצום הזה? טוב, תזכור שאני שמחתי גאולה גאולה לתפילה. כלומר, גאולה לתפילה הוא לא חיוב, אבל יש לו כוח ועוצמה ויתרון גדול מאוד. רבנו יונה שאל על הנקודה הזאת, לא למה סומכים גאולה לתפילה, אלא שיהיה התשובה מה שתהיה עד כדי כך. הוא שאל על הגמרא הראשונה, על העולם הבא. אני חושב שהגמרא השנייה הוא אולי יותר מרשים, אבל הוא שאל על זה. וכי מבני שסומך גאולה לתפילה יש לו שכר כל כך שיהיה בן עולם הבא? ואז יש שתי תשובות בתלמידי רבינו יונה. התשובות הן מאוד דומות מבחינת הנקודה העיקרית לדעתי, אבל בסדר, יש בהם קצת נקודה שונה, אז נקרא את שניהם. התירוץ הראשון, ואמר מורי הרב, זה רבינו יונה, שהטעם שזוכה לשכר גדול כזה מפני שהקדוש ברוך הוא כשגאלנו והוציאנו ממצרים היה להיותנו לא לעבדים, שנאמר כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. זה פסוק יחיד ולא תמיד זוכרים אותו, ודאי שבסביב עוד מעט פסח, אז מסביב לפסח לא זוכרים אותו. אנחנו מניחים שיצאנו ממצרים, מה המטרה של יציאת מצרים? כדי שלא נהיה עבדים. אבל הפסוק בפרשת בהר אומר, שפחות יותר פשט, שאנחנו יוצאים למצרים כדי להיות עבדים, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. יש קשר בין שני חלקי הפסוק. הם עבדי כי הוצאתי אותם מארץ מצרים. הם נהיו, אנחנו נהיינו עבדי השם, לא עבדי פרעה, עבדי השם, בגלל שהוציאו אותנו ממצרים. אז אומר רבי עריונה, זאת המטרה של יציאת מצרים. היה להיותנו לא עבדים, שנמק ודאי משותה מארץ מצרים. ובאחד גאל ישראל, מזכיר בה חטא השניים על הבורא, והתפילה היא עבודה, כדי אמרי נבטם השם אלוקיכם, זוהי תפילה. וכשהוא מזכיר יציאת מצרים, הוא מתפלל מיד, מראה שכמו שהעבד שקונה אותו רבו, חייב לעשות מצוות רבו, כן הוא מכיר הטובה והגאולה שגאל אותנו הבורא, ושהוא עבדו, ועובד אותו. וכיוון שמכיר שהוא עבדו, מפני שגאלו, ועושה רצונו ומצוותיו, נמצא בעבור זה זוכה לחיי למבה. אז יש כאן שתי נקודות. אחת זה עצם הפשט. עצם הפשט הוא אומר שגאולה זה גאולת מצרים, והתוצאה, היעד, יותר נכון, היעד של גאולת מצרים, זה כדי להכניס אותנו לעבודת השם. מהו הביטוי של עבודת השם? תושבת השם זו תפילה, כי כתוב, ואתם שתוקח, הם אביום הזו תפילה. אז 18 להתפלל זה הקיום של עבודת השם. גאולה זה הסיבה, הגורם, המחייב של עבודת השם, ולכן מחברים אותם ביחד. תסביר את הגמרא, למה יש לך, למה הוא בן עולם הבא? היה אפשר להגיד, כי זה דבר גדול, אז זה לא הספיק לומר. כי בסופו של דבר, מי שהידי זה שומע גאולה לתפילה, הוא מראה שהוא הבין נכון את הקשר. הוא הבין שהגאולה זה לא כיף, אלא גאולה זה דבר שמחייב עבודה, אז הוא יקיים גם את הדברים האחרים שבעבודת השם, לא להתפלל אלא לעשות את רצונו, הוא יקיים את כל התורה כולה. טוב, כל התורה כולה זה באמת מגיע לו עולם הבא. אז מה שבן יונה כאן אמר במחלת המוסר, זה לא מה שאני רוצה להגיד בעיקרון, אבל יש כאן איזשהו מוסר, הוא זיהה, כלומר הגמרה הזאת בשבילו מזהה, את המרכיב הפסיכולוגי של שאדם עושה את כל המצוות. הוא מגיע לעולם הבא. המרכיב הפסיכולוגי היא הרגשת המחויבות של העבדות. עבודה פירושו עבדות, להיות לי לעבדים. והיסוד אצל היהודי, להיותו עבד השם, הוא לא בגלל שיש לו המון כוח ואתה נכנעת. זה לא רודנות. הסיבה שאנחנו עדי השם זה בגלל שהוא גאה לנו. הוציא אותנו ממצרים וזה קבע את היחס בינינו לבינו שאנחנו עבדיו עם כל המשתמע לטוב. לטוב ולטוב, כלומר, בגדלות ובשפלות, זה כיף, זה כבוד להיות עבד השם, אבל זה גם מחייב. מי שהפנים את המעמד העמדה הפסיכולוגית הזאת, אז הוא בדרך, זה היסוד לקיום כל המצוות, אז ממילא הוא בדרך לעולם הבא. טוב, לגבי הפשט של סמיכות גדולה לתפילה, אז רבי יונה כאן אומר שתי נקודות. מה הפירוש המילה גאולה? פירוש המילה גאולה זה לא סיפור גאולת מצרים, זה הפנמת הנקודה שאנחנו ביד השם לגמרי. אנחנו צריכים להסביר לעצמנו למה אם השם גאל אותנו מצרים, למה אנחנו עבדיו. אבל אז אני מתחיל להגיד כנראה, כי להבין שאנחנו בידו בצורה טוטלית, תלויים בו ב-100%, והתלות הזאת היא יסוד העבדות. מה זה תפילה? סמיכות גאולה לתפילה, מה זה תפילה? נקודה מאוד מאוד חשובה בענת ענייננו בכלל. מה זה תפילה? אז הוא אומר, תפילה, זה גמרא מפורשת, אבל אני חושב שרבי יונה מאוד בשבילי. זה מיקד בשביל אולי צריך להיות פשוט. אני לא יודע אם זה פשוט לכם או לא. לי זה לא היה פשוט עד שבני לא הכריח אותי להגיד את זה. תפילה זו עבודה, זה לא רק מילה. תפילה זו עבודת העבד. יש, לא יודע, אני לא שמתי לב. בראש שלי, איכשהו, אני ידעתי את המאמר, כן? הבאתי שמלוקחם. זאת תפילה, אז בסדר, לא זכרתי שמילה עבודה שורשו זה להיות עבד. אבל בפסוק, כי לי בני ישראל עבדים עבדיים ושוטר מארץ מצרים, זה ברור מה הכוונה. להתפלל זה לעבוד אותו במובן מה שעבד עושה לרבו. שזו נקודה באמת חשובה ונדבר עליו בעזרת השם חשוב בהמשך. מה עושים ב-18? מה עושים בתפילה? מבקשים דברים. אני רוצה לקבל ממנו. לא פעולת עבד, פעולת אדם שמחשיב את עצמו, וחשיב את השבוך, הוא צריך לשרת אותו. סך הכל, וכשבוך הוא יקיים את בקשת התפילה, אז הוא משרת אותנו, הוא נותן לנו לחם ומים וסליחה ודעת וכן הלאה. למה 18 זה הביטוי, נגיד, הוורבלי, הביטוי הלשוני לעבדות השם? זה צריכים, זה באמת צריכים להבין. אבל בכל מקרה, זו גמרא מפורשת, ורבי יונה רק הזכיר לנו את הנקודה הזאת. הסמיכות גולה לתפילה זה לסמוך את סיבת העבדות לתוכן העבדות. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כי מי שמבין את זה, אז הוא גם יהיה עבד כל היום. הוא יזכור להיות עבד כל היום, ויקיים את כל המצוות, וזה כמובן המפתח לכל. זה מפתח בין חיים לבין מוות. זה הפירוש הראשון שלו. נקרא מיד את הפירוש השני, שהוא מרכיב פסיכולוגי שונה, אבל לא כל כך שונה לגבי הבנת הגמרא. ועוד אומר מורי נרו, טעם אחר, מפני שכשמזכיר גאולת מצרים הוא מתפלל מיד, הוא מראה שבוטח בהשם בתפילה, כיוון שמבקש ממנו צורכיו, שמי שאינו בוטח בו, לא יבקש ממנו כלום. וכן נראה באיזה שמות רבה, בפרשת בור על פרעה, שאומר, שם כשראו ישראל הניסים הנפלאות שהיה עושה עמהם הבורא, שלא בטבעו של עולם, ביטחו בו. וילקי, ועל זה נאמר, והיה יסדר גאולה שעשה ממצרים, היו אותם השם, היו השם השם עבדו. וכיוון שמזכיר עכשיו אותו הגאולה, שבוטחו אבותינו בהשם, והצילם. הוא מתפלל מיד, נמצא שגם הוא בוטח בו, שאין אותו כמו שנה ישראל בעבור שבטחו בו. ובני זה מזכיר אותו הגאולה, הוא מתפלל מיד, ובתוכן הוא עיקר היראה באמונה, ופיכך זוכה בסיבתו לחיי עולם הבא. טוב, בתור רבנו יונה המוסלניק, אז יש כאן באמת נקודה שונה לחלוטין. מה היסוד? מה הגישה האנושית? מה המעמד הפסיכולוגי האנושי שהוא יסוד, יסוד הכל, יסוד התורה והיראה? אז אחד הוא אומר, הקנייה, הגשת העבדות כלפי הקדוש ברוך הוא, זה המפתח להגיע לעולם הבא. והשני הוא הביטחון, שזה תכונה נפשית שונה. כן? אם זה היה חוג מוסר, אז היינו צריכים להרחיב מאוד בנושא הזה, אבל זה לא העניין. אבל מבחינת הרבן יונה, בתור אחד מגדולי הפסיכולוג, כן, אחד מגדולי המוסר והמחשבה האנושית הגדולים ביהדות, אז הוא, יש כאן שתי דעות שהן די שונות, כן, מהו לפני שאדם עושה משהו, מהו האישיות של זה שעובד את השם כמו שצריך? אז אחד זה מתחיל בהגשת העבדות, קראתי לזה קנייה, ואחד זה הביטחון בשם. אתה הביטחון הוא עיקר היראה ואמונה, אפילו לא מסביר למה. מבחינת הפשט שעושה גאולה לתפילה, זה לא כל כך שונה. כלומר, בשניהם התפילה היא, יש אותו פשט לתפילה. למה תפילה זה עבודה, או מה התפקיד של התפילה כאן? שאנחנו, כן, מבקשים ממנו דבר, אנחנו בוטחים בו שהוא יענה לשאלתנו. אחד הביטחון הזה נקרא קבלת אדנותו. אני תולה את עצמי בו. אין לנו אלא אבינו שבשמיים. זה סוג של עבדות. והשני זה נקרא ביטחון. אבל התפקיד הוא אותו תפקיד. בתפילה אנחנו לא רק מבקשים דברים מהקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים שהוא הכתובת היחידה שיכול לספק את כל מה שאני צריך. זו התפילה. והיסוד שקדם לזה, זאת גאולה, גאולת מצרים, שהוא, בפירוש השני, הקשר ההיסטורי איך עם ישראל השיג ביטחון, כי הם ראו שכשברוך הוא יכול לעשות דברים, ורק הוא יכול לעשות דברים, והוא הציל אותם כשעמדו על שפת הים, והיה עושה את כל שעשה מסעם בים מן המשל משה עבדו, או משהו כזה משפטי יותר. לא עצם החוויה ראו את היד הגדולה, אלא פשוט עובדה, כשכנראה, אנחנו לא מקריב את זה כל כך במשפט המודרני, אבל אם מישהו מציל אותך ממוות לחיים, כנראה שאתה שייך לו. משהו, אולי עדיין מרגישים את זה בסתר הלב, כשברוך הוא הוציא אותם ממצרים, אז הם שייכים לו. כי הוא הוציא אותם מהסוף, הביא אותם לאן שהביא אותם, אז הם לא יכולים עכשיו להתנתק. מן הסתם פעם היה אפילו חוק הזה. אני מניח, לא יודע. אם הוצאת מישהו מן הים, אז אחר כך הוא היה עבד שלך. נדמה לי שיש איזשהו, טוב, אני זוכר איזה חצי סיפור מהסוג הזה, ואחרת אי אפשר לבין מה שהוא אומר, אי אפשר לבין את הפסוק. הוא טוען שהוצאת היהודים ממצרים היה קניין. כשברוך הוא קנה אותם באותו מעשה. טוב, אז זה מבט של רבנו יונה על סמיכות גאולה לתפילה. יש שאלה הלכתית כשלומדים ברכות, שאני חושב שרבנו יונה לא בדיוק עונה לא לצד זה ולא לצד זה. האם סמיכות גאולה לתפילה זה קיום בגאולה או קיום בתפילה? כלומר, תפילה בלי גאל ישראל לפניו הוא תפילה שחסר בו משהו, או שגאולה שלא ממשיכים הוא חסר בו משהו. מה שבירוני בעצם מסביר זה לא זה ולא זה. הוא אומר שזה שאמרת את זה ואחר כך את זה, זה מראה שאתה מבין משהו, כן? אם הבנת, זה קצת אולי יותר לכיוון השני. כלומר, אם אתה מיד, בראשון, כמעט אומר, אם אתה מיד אומר 18 אחרי הגאולה, אז אתה מבין מה המשמעות של הגאולה. זה מתקן תפיסה מעוותת של גאולה. גאולה זה לא, אה, וואו, נהננו, אלא, וואו, אנחנו שייכים. אז זה נותן את הפרספקטיבה לגאולה. אבל, טוב, העיקר הוא שבאת אומר, הסמיכה זה דבר חשוב. זה שאתה מצריף שני דברים, זה יוצר דבר שלישי. גאולה זה גאולה. תפילה זה תפילה, אבל הצירוף שביניהם נותן לנו תחושה אחרת. יש איזה החקיר לנדנית, יש איזה השלכות מסוימות. לא הרבה, כי כיוון שזה לא מעקב, כמו שכבר פתחנו, זה לא, זה רק המלצה. אז קשה לי, השאלה, מה חסר כאן, זה הכל, מה חסר בקיום המושלם. אין איזה נפקמינות הלכתיות כל כך, אבל טוב, החולים בכל זאת הצליחו למצוא משהו. טוב, הלכה למעשה, אנחנו יודעים שזאת הסיבה, כלומר, סליחות גולה לתפילה, אז א', לסמור גולה לתפילה, וב', שלילית, אין להפסיק. הנפקמין הוא שאין להפסיק, אבל הנפקמין הפיקנטי שכולם יודעים זה השאלת עניית המין אחרי גאל ישראל של החזן. זה לא הלכה, הלכה היא שאין להפסיק, שאין לתייר, שאין, שלגיד את זה מיד, לא לדבר סתם. שאלת עניית המין היא שאלה האם עניית המין לברכת החזן נחשבת להפסק או לא. מה התשובה הנכונה? סתם, אנחנו ניקח שתי דקות להיות גם חכמים ולא רק נבונים. אז מה התשובה הנכונה? לענות אמן לברכת החזן. זה הפסק או זה לא הפסק?
זה חלק מהתפילה
עצמה. זה לא הפסק, באמת. רוב הפוסקים אומרים שזה לא הפסק. זה גאולה. זה קשור לברכת החזן. אנחנו, החזן הוא לא אדם שעבר לידי, אני מדבר עליו עכשיו. אנחנו פנים ביחד. להגיד אמן לברכת החזן, זה להגיד אמן לברכת גאולה של כולנו. למה זה הפסק? אבל יש פוסקים שחשבו שזה הפסק, וכיוון שיש, אז הלך למעשה, אם אתה באמת צריך לנות, אז עונים אמן. אבל לכתחילה, השאלה שהחולים שאלו, אז מה נעשה כדי לא להיקלע למחלוקת? אז מה התשובה, מה עושים? כן, זו התשובה הנכונה, אבל מה הציבור חושב שעושים? אומרים לחזן, לא להגיד. זה אחד מן הפלאים של ההיסטוריה המודרנית מאוד, של התפתחות ההלכה. המשנה ברורה, שזה ספר שנכתב לפני בערך 100 שנה, פחות אפילו, סיבות מלחמת העולם הראשונה, אז הוא לא שמע על הפתרון הזה, זה לא היה קיים. כי הוא אומר, מה עושים? ויש לו שלוש פתרונות. אם זה שהוא לא מציע את זה, יכול להיות שהוא לא דיבר לחזן, הוא דיבר לציבור. מה הציבור צריך לעשות? מה היהודים עושים? אז הוא אומר, לגמור מוקדם, או להגיד, כבר להתחיל 18 טיפה מוקדם, או להגיד ביחד עם החזן, זה הוא אומר. יש לו פתרון שלישי, אני לא זוכר. הוא לא מזכיר את זה שהחזן אומר את זה בשקט. זה מנהג חדש מאוד, כנראה, אני לא יודע בדיוק, אבל כנראה זה התחיל בישיבות. ישיבות אין להם תמיד השפעה טובה על הציבור, זה מקרה שלא הייתה השפעה טובה. והיום כולם עושים את זה, זה פילי פליים, כנראה שגם אין לעשות את זה. רוב הפוסקים אומרים היום, אחרי שחשבו, החליטו שזה לא פתרון הנכון, כי חזן צריך להגיד בכל רב את התפילה, זה התפקיד שלו, ושזה משלמים לו לפחות סופי ברכות. קריאת שמה הוא ביכותיה נתפס בציבור, יש דין שפורס על השמה, יש דין של לא חייבים ציבור כמו לקדושה, אבל יש דין ציבור בקריאת שמה. ואיך עושים תפילת הציבור? כמו שרש"י אמר, אחד מתפלל, כולם מקשיבים. אז אנחנו גם רוצים להתפלל, אז מתפלים, נותנים לו להגיד בקורם, צריך להגיד הכל בקורם, רק את הדברים שמעכבים, זה סמוך לברכה והברכה, אבל פחות מזה אין לבטל, זאת תקנת תפילה בתפילת הציבור. ולכן, לאט לאט בישיבות חוזרים, ועוד מעט בעזרת השם זה גם יגיע לציבור, נגמור את המעגל הפעמיים, ונשוב לפתרונות שיש במשנה ברורה, שהכי טוב זה באמת להגיד את זה ביחד עם החזן, וזה החזן דווקא צריך להגיד את זה בקול רם, כדי שיגידו את זה ביחד איתו. אז בכל מקום, הגישה של רבנו יונה, זו גישה מאוד מעניינת, זה אומר סמיכות גאולה לתפילה זה בגלל שהתוכן משתנה על ידי ההצמדה הזאת. התוכן של הגאולה או התוכן של היהודי, כן? יש כאן איזשהו מסר מיוחד שנוצר על ידי סמיכות גאולה לתפילה. זה שני דברים שבלי האמירציה של חזל אנחנו לא היינו מחברים ביניהם. כלומר, הלכתית אין באמת קשר בין קריאת שמע וברכותיה לבין 18. זו תפילה וזו קריאת שמע, זה שתי מצוות שונות לחלוטין. וגם נפשית, אנחנו לא היינו מחברים, זה שני מעמדים שונים. קריאת שמע, אני מקבל על היום אחות שמיים, ו-18 יש ברכות מסביב שאומרים דברים חשובים על הגדרת יחס ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אמרנו, בורא עולם, נותן התורה וגואל. ב-18 אתה הולך לדבר איתו, ולבקש, בעיקר לבקש דברים. אחד, יש מה אתה לא מדבר איתו, אולי כלפיו, אולי כנגדו, אבל בעיקר אתה מדבר על עצמך, אתה, איך שאנחנו הגדרנו את זה בשום הקודמים, אנחנו מגדירים מי אני כלפיו. וכאן אתה הולך, יש לי דבר שאני צריך לבקש. זה דיורייטה וזה דרבנן, או הפוך, זה דרבנן וזה דיורייטה. אנחנו כולנו זוכרים את הפסק של כמעט כל הראשונים, שקריאת שמע דיורייטה, ב-18, שלא כמו הרמב״ם, זה דרבנן. הרמב״ן פוסק הפוך, והוא מודה כמעט, בפה מלא, כמעט, שהוא פוסק הפוך בגלל שהוא רוצה לפסוק הפוך. כי זה נמצא, לא רק, זה לא נמצא, זה, יש קטע בחידושים הברכות, אבל יש קטע בפירוש של התורה, שסתם, הרמב״ן כותב, והבנת דברים מסוימים, הוא אומר, וכידוע, קריאת שמע זה דרבנן, ותפילה, ותפילה זה דיורייתא. יש לרמב"ן משהו מחשבתי שהוא דווקא רוצה שפסיעת יהיה אותו חשוב. בכל מקרה, הם לא באים ביחד. אז באו חז"ל ואמרו, זה נכון, בסיסית זה נכון, שני דברים שונים, אבל רבי נהון אומר, אם תחבר אותם, אז יש רווח נקי. זה לא באמת, אני חושב לפי הפשט שהוא אומר כאן, זה לא באמת משנה את ה... זה לא קיום בקריאת שמע או בגאולה, וזה לא קיום ב-18. זה קיום עצמאי, זה נותן לאדם שאומר את זה הבנה עמוקה חדשה לגבי מי הוא ומה הוא, ספציפית לגבי קיום מצוות. בגלל העניין הזה של עולם הבא, כי זה ברור לרבינו יונה, איך מגיעים לעולם הבא, את זה ששומר מצוות, אז זה צריך להיות היהודי השומר מצוות, היהודי שמשוק עבודה ויראה או שמירת המצוות, שזה אותו דבר, כן? היחס שלי כפי הקדוש ברוך הוא בזה שאני הולך בכל מה שהוא רוצה ממני. אז בגאולה לתפילה, יש לזה איזשהו, אתה לוקח שני דברים שונים, ובגלל שאתה מחבר אותם, אתה מבין פתאום מי אתה ומה אתה. ויש לו כאן שתי גישות קצת שונות, אבל אני חושב שהם די קרובים. אז זו גישה אחת, סמיכות גאולה לתפילה, פירושו, להבין את הקשר בין מי אני, או מה נעשה לי בעבר, או מה נעשה לי בהווה, שאני נגאל, הקשר בין זה לבין להבין שהקדוש ברוך הוא מספק את צורכי, שאני מתפלל אליו. אם תבין את הקשר ביניהם, אז אתה תהיה בן אדם אחר לחלוטין. זה מה שרבינו יונה אומר, וזה סוד ומפתח לעולם הבא, להיות עובד השם. סך הכל זה פשט טוב. רבינו יונה הוא רבינו יונה, תמיד אפשר לסמוך עליו. אני מצאתי עוד שתי אפשרויות. אבל זה בגלל מאמרי חז"ל קצרים ביותר, אבל נדמה לי שהם אומרים דברים שונים, אני רוצה להוסיף אותם. בירושלמי יש מאמר שכתוב תקף לגאולה תפילה. שלוש תקפים הם, תקף לגאולה תפילה, תקף נטילה לברכה, ותקף סמיכה לשחיטה. שלושה דברים שונים לחלוטין, כן? אבל יש שלושה דברים שאסור להפסיק ביניהם. אז אחד מהם זה תקף גאולה לתפילה. ושם בירושלמי מסביר למה, כי כתוב, יהודו רצון אמרי פי, ויגון לבי פניך, השם צורי בגואלי, ומה יכתיב בתרי, יענך השם ביום צרה. אז בסדר, שס מלא דברים כאלה, לא? יש שני פסוקים שהם קרובים, אז גם אתה תעשה אותם קרוב. יש גמרא, כל סדר 18 הוא ככה, למה מברכים ברכה הזאת, אחר כך ברכה הזאת, אחר כך ברכה הזאת, כי כתוב כך פסוק, ואחר כך פסוק הבא. זה רק אומר שדוד המלך סידר את הדברים ביחד, אז גם אתה תסדר אותם. אבל בכל חסר כאן הסיבה למה הם מוכלו זאת מחוברים. אז לפעמים מדרגים הגמרות כאלה, אני חושב שצריכים להבין את העניין. לכאורה, מה כתוב כאן? יהיו רצון אמרי פי השם צורי וגואלי, ומה יכתיב בתרי, יענך השם ביום צרה. אז יענך השם ביום צרה זה תפילה, וגאולה זה גאולה. אבל זה יותר מזה. אז אני נדמה שמה הפשט כאן? למה זה חשוב לסמוך השם צורי בגאולי ליענך השם ביום צרה? אני חושב שזה בגלל המילה צרה. אדם יכול להתפלל בלי להבין בעומק שהקדוש ברוך הוא גואל. מספיק שהוא מחלק עוגיות. בן צי הוא לא הגואל. אבל אם אני רוצה לאכול, אני אומר, נא לתת לי, נא, אני מבקש שתיתן לי מנה. מי שיש לו, יש לו, יכול, יש לו מספיק, אז הוא יכול לתת לאחרים. לא מדובר בגאולה. הגאולה קשורה לכך שזה יום צרה. יש קשר פנימי, עמוק, בפשט, של המילים, בין הגואל. ממה הקדוש ברוך הוא גואל? הוא לא גואל מזה שיש לי שריטה. גואל ממוות הוא פודה משחת. אם אתה עמוק בצרה, הגאולה זה, פירוש המילה הגאולה זה, להציל אותך מצרה לגאולה. משיבוד לגאולה, זה דוגמה של צרה. אם אתה לא עמוק בצרה, אז לא צריכים גואל. אז סמיכות גאולה לתפילה, עכשיו זה כן חשוב לשאות השאלה, זה לצורך שינוי הממד של גאולה, או שינוי ממד של תפילה. אני כמעט בטוח שזה השני לפי זה. אם אדם מקדים לתפילתו את ההכרה שקדוש ברוך הוא הגואל, אז הוא הופך את תפילתו לתפילת יום צרה. ידך השם ביום צרה. זה לא פשוט שזה פסוק של תפילה. כי אני לא תמיד, אני מתפלל גם ביום שהוא לא צרה. לכן זאת המחלוקת בין הרמב"ן לבין הרמב"ם קשור לנקודה הזאת. הרמב"ן אומר שתפילה זה דרבנן, תפילה ביום צרה זה דאורייתא. אבל תפילה רגילה זה לא דאורייתא, זעקה זו דאורייתא. אבל תפילה זה לא דאורייתא. הרמב"ם אומר שתפילה זה בכל יום. ויש אומרים, עכשיו אני לא זוכר מי, אני שמעתי את זה מהרב, אבל אני לא חושב שהוא המציא את זה, ששיטת הרמב"ם היא שהרמב"ן צודק. ודאי שתפילה אמיתית זה רק זעקה. אבל אדם צריך קצת בכוח, קצת להפוך את עצמו, יום רגיל. כשאתה מתפלל, אתה מתפלל כי זה מן הממקים קראתיך השם. למה אומרים את זה ברמב"ם? יש אפילו ראיה מלשון הרמב"ם באיזשהו מקום, בספר המצוות, לא ביד החזקה. צריך להסתכל שם על הערת הרמב"ן. אז בסדר, זה אני חושב, זה הפשט של הירושלמי הזה. כתוב, השם צורי בגואלי. אם אתה אומר את זה, אז מה שיבוא אחרי זה, זה יהיה לא. פה כתוב הקדוש ברוך הוא, אולי יש לך עוד פסרת לחם, אלא יענך השם ביום צרה. אם אני מתפלל עם הגואל, אני מעורר את הגואל מצידו, אז גם אצלי אני מעורר את זה שאני מתפלל כיום צרה. זה להפוך את התפילה לתפילת יום צרה. זה משנה את התפילה. להגיד את ההפך נראה לי קצת מוזר. אם אנחנו מתפללים אחר כך, אז אנחנו מבינים את הגואל בצורה עמוקה יותר. זה לא נראה לי. זה פשט המילה גאולה, אבל זה לא פשט המילה תפילה. אז כדי שהתפילה תהיה תפילת אי צרה, צריכים להגיד גואל, גואל לפני כן. אז זו נקודה אחת. בילקוט שמעוני, אז מיד אחרי שהוא מביא את הירושלמי הזה, אז הוא כותב כהמשך המאמר. אמר רבי יוסי ברבון, כל מי שאינו סומך גאולה לתפילה, למה הדבר דומה? לאוהבו של מלך, שבא בדפק על פתחו, של מלך. יצא המלך לידע מה עסקו, מצאו שהפליג. אף הוא הפליג. כך אדם מכבוד לקדוש ברוך הוא אליו, הוא מרצהו בשבחות בקידושין של יציאת מצרים, והוא מתקרב אליו ובודו קרוב אליו, יש לדבוע צורכיו. אז אומר, אם היית אומר גאולה ולא היית מתפלל מיד אחר כך, זה דומה למי שדופק על הדלת, ועד שבעל הבית, המלך, מגיע לפתוח את הדלת, לראות מה אתה רוצה, אז הלכת. ואז בכתוב אף הוא יפליג. אז אם זה יקרה, אז גם המלך יפליג. אז הוא כמו הוא יתנתק ממך, הוא יתרחק ממך. אם אתה מתרחק בזה שלא מתפלל מיד, אז הוא יתרחק ממך. מה כאן לתגם את הסיפור, את המשל לאמירה? אז מה זה אומר? כלומר, יש כאן אמירה מאוד 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 מסוימת לגבי גאולה. הגאולה, התפילה זה תפילה, זה לא השתנה כאן, זה צורכיו. אבל זה אומר שגאולה לפני התפילה זה לדפוק על הדלת, להזמין את לקרוא לקדוש ברוך הוא, להגיד לו שאתה רוצה להגיד משהו. כשברוך הוא קורא לך בשמך, אתה אומר הנני, אז כאן זה הפוך. כשאנחנו רואים גאולה זה להגיד השם השם, וכשברוך הוא אומר הנני, ואז אתה לא נמצא. כן? למה גאולה זה ככה? אז כתוב בנמשל, מרצהו בשבחות וקידושין של יציאת מצרים. ואתה לא רק אומר, הקדוש ברוך הוא בסימן שאלה, אתה ממש מקרבהו. השבח, זה, גם אם הוא היה קצת רחוק, זה יביא אותו להיות קרוב, לא בגלל שהוא סקרן. אתה אמרת השם, אז הוא אומר מה? אלא זה ממש מקרבהו. בשבחות וקידושין של המצרים, והוא מקרבהו לקדוש ברוך הוא אליו. הוא מרצהו. בכל זאת, יש כאן תפיסה מאוד מסוימת לגבי הגאולה. אני לא רוצה לתקן, אני לא חושב שזה מתקן שום דבר שאמרנו בעבר. זה לא שחזר תקנו את הגאולה בשביל הסיבה הזאת. אני חושב שאמרנו נכון, הגאולה נתקנה כברכה, קריאת שמע, צריכים לראות את זה בפרספקטיבה של שלושת הברכות. אבל יש כאן טרמפ, יש כאן תוספת. כשאדם אומר בקת גאולה, יש את האפקט הזה. כשאדם אומר בקת גאולה, הוא מזכיר יציאת מצרים, שבחין וקילוסין של יציאת מצרים, זה לא נרטיב היסטורי, אלא שבח וקילוס של יציאת מצרים. אתה אומר לקדוש ברוך הוא שאתה הגואל, אתה אומר את זה בלשון של שבח. אתה לא אומר, אתה גאלת אותי. אתה אומר, קדוש ברוך הוא גדול, כי הוא הגואל, בגלל סיפור יציאת מצרים. אז הדבר הזה הוא פותח את הפתח אצל הקדוש ברוך הוא לספק את צורך, את צורך. עכשיו, אבל לא אומר המדרש שזה כדאי להתפלל מיד, כי היה לזה יותר. המדרש מנוסח בצורה שלילית וזמן. זה לא שאומר, כל מי שאומר, זה לא שאם אתה רוצה להתפלל, קודם כל תגיד גאולה. יש מאמר, אנחנו במקרה קראנו אותו פעם בפסוקי דזמרה, ואני אקרא אותו עוד פעם בעזרת השם שבוע הבא כשנדבר על ברכת אבות. כתוב שלפני שמבקשים דברים צריכים להגיד שבח. גם כתוב שבח, אז אולי זאת הסיבה, כן? אז זה לא שכדאי לפני שתתפלל תגיד משהו. זה הפוך. אם אתה אומר גאולה ולא תתבע משהו מיד, אז יהיה כאן איזשהו מפח נפש. יהיה כאן ממש משבר. כשברוך הוא בא, אתה לא שם, והוא יכעס והוא יתרחק. כי אם הוא כבר התעורר, הוא קם מן המיטה, פשטתי את הפוך, התלבשתי בבגדיי, ואז הולכים לפתח, כשברוך הוא חמק עבר, אתה חמק עבר, אז כשברוך הוא יכעס, יגיד, והוא יתרחק ממך. אז לכן אני אומר, זה לא הפשט למה אומרים גאולה. אם כבר אומרים גאולה, אל תשאיר את זה פתוח, כי הגאולה עושה איזשהו אפקט, הגאולה משנה משהו אצל הקדוש ברוך הוא, ואז אתה פוגע בעצמך, אתה פוגע בו, אתה פוגע ביחס שבין מנך, מנך לבינו, אם אתה לא עושה משהו אחר כך. אז זה נשמע קצת מוזר, מה אתה צריך לעשות אחר כך? צריך לבקש משהו, אתה צריך לדאוג לעצמך. אבל זה בסדר, כי כשברוך הוא בא כדי לעזור לך, אתה התרחת את הקדוש ברוך הוא לצאת מכביכול, להבדל, מאלף אלפי הבדלות, דבר שלא יעלה על הדעת להגיד. הוא יצא מן המיטה בגלל שדפקת על הדלת באמצע הלילה, ואז אתה לא נמצא פה. זה נורא ביום. אתה מפעים בטלפון, ואז הוא מרים, והוא אומר, הלו, ואתה כבר סגרת. זה גורם למשהו לא טוב ביחס שביניכם. אז זה פשט שלישי. אני לא חושב שזה קשור לירושלמי שדווקא הקדים אותו כאן, או כל דרך שני, לא הבין, לא איך שני הבאת את הירושלמי. זה לא להפוך את התפילה ליום צרה, זה להבין משהו עמוק בגאולה. השאלה היא ככה, למה גאולה יוצרת את הדבר הזה? למה כשאני אומר שבח של גאולה, ולא שבח כללי, אלא דווקא שבח של גאולה, אז הקדוש ברוך הוא בא לדלת ופותח לשאול מה אני רוצה. למה? למה זה תכונת אמירת גאולה? שבחות וקילוסין של יציאת מצרים? אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה גאלת אותנו מצרים, אז הוא אומר, נו, מה אתם רוצים? מה כל כך הקשר?
זה לא זיקה בינינו לבינו, בעצם זה שהוציא אותנו ממצרים, זה הקניין שלו, שעושה בנו.
כלומר, זה יכול להיות, אני באתי מה שכבר, אתה רוצה לצרף אצל רבינו יונה. כלומר, כי בעבד, יחס עבד לרב, הוא דוד צדדי. אם אני רב, אם אני אדון ואתה עבד, אני חייב לטפל בך. כי אתה תלוי בי, רק בגלל זה, התלות הזאת שהיא חד צדדית, כלומר, תלוי לגמרי על הוו, אבל זה מחייב את הוו, כי אם הוא תלוי בי, אז אני חייב לטפל בו, כי הוא שלי. אמר, העבד מקבל את מזונותיו בדין מהאדון, ולא משום מקום אחר, וגם לא מעצמו, כי אין לו מעצמו. אז אתה אומר, אם אנחנו נזכיר לקדוש ברוך הוא שהוא גואל, אז זה גורר אותו כביכול, שהוא חייב לשאול מה הבעיה, כי כל בעיה שלי זה בעיה שלו. אם אנחנו שני אנשים שבים, יש לנו יחס טוב, ניקח את הדוגמה ההפוכה, המקבילה, דוד וראיה, אנחנו הקלה של הקדוש ברוך הוא. אז בעיות שלי הן לאו דווקא בעיות שלו, זה יפה שיש אהבה ורוצים להיות שותף והכל, כן, יש איזו שותפות שם, אבל בסך הכל, בעיות שלי זה בעיות שלי, הוא לא חייב לטפל בי, דווקא בגלל שאני כלום והוא הכל, והוא האדון ואני העבד, אז הוא חייב לטפל בבעיות שלי, הוא יכול גם להרוג אותי, אני לא רוצה לטפל בבעיות שלי, אבל יש איזשהו מחויבות, כן? בהחלט זה יכול להיות, אבל אז טוב, אז אני אשאל שאלה אחרת, אז תסביר את ההמשך. אז למה, אם אני לא מבקש משהו, זה רע. כי זה לא מסביר מה שאתה אמרת. כשברוך הוא חייב לטפל בי, אז אם אני מבקש, הוא יענה. אבל זה לא מה שכתוב במדרש הזה. זה היה, אם היה כתוב את החיוב. אם זה, לפני שתתפלל, תגיד גאולה. כי זה מפתח להשגה יותר מוצלחת של הדברים. תזכיר לקדוש ברוך הוא שהוא האדון ואנחנו העבד, אז אולי הוא ייתן יותר. אבל כתוב כאן ההפך. אם תגיד גאולה ולא תבקש משהו, הוא כל כך יתאכזב, שהוא יתרחק. אז מחר כבר לא תוכל לבקש שום דבר. מה הפגיעה? אני העבד, אני אומר יום אחד, אדוני, האדון אומר כן, ואז אני לא אומר כלום, אז הוא כועס. למה? אני חושב שיש כאן נימה, קצת קשה להסביר אותו תיאולוגית, אבל מאוד מעניינת. להגיד שהקדוש ברוך הוא גואל, זה שונה מלהגיד שהוא גדול, שהוא בעל, שהוא יכול לספק צורכים. הסיפור כאן, אם אני דופק על הדלת, הבן אדם עכשיו, דופק על הדלת של המלך, יצא המלך לידע מה יזכור, מצאו שיפליג, אפו יפליג, מה התכונה הפסיכולוגית שגורמת לזה? שהתרחתי אותו לעשות דבר שבחינם. זה ודאי, במשל זה ודאי ההסבר, לא? אתה דופק על הדלת, אתה לא נמצא, אז מה הבן אדם אומר? וואי, אני ישבתי, אני אכלתי, ישבתי, קראתי את העיתון, דופקים על הדלת, מי בא, ואף אחד לא נמצא שם. אז בגלל שהייתי צריך לקום, מה זה אומר לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא כזה עבד קשה, אבל מה? כנראה שגאולה, גאולה זה לא רק לעשות דברים בטבע, לעשות את הכל, פותח את ידיך ומסביר לוחי רצון. גאולה זה כביכול, עדיין צריכים להגיד כביכול, כן? גאולה כביכול זה מאמץ מיוחד, שזה גם ההסבר לדבר שלא שמנו לב לפני שבוע, אמרנו את זה דרך אגב. הברכה זה גאל ישראל. טוב, זה יצאת מצרים, זה ודאי גאל ישראל. גם הברכה ב-18 הוא גואל ישראל. כלומר, אין בכלל גאולה כלפי עולם, רק כלפי ישראל. גאולה זה לא התכונה שקדוש ברוך הוא עושה, מוריד גשם ומציל אנשים. יש הרבה דברים גדולים שקדוש ברוך הוא עושה בעולם. כהנהגה התמידית, זה לא נקרא גאולה. גאולה זה כשמשהו דורש תיקון. כלומר, העולם לא מונהג נכון. ואנחנו שקענו עמוק, כמו במצרים, שהיינו בבית עבדים, חז"ל אומרים שמעולם לא יצא עבד ממצרים, זה היה כלא טוטלי, וזה המצב, ובא הקדוש ברוך הוא ביד חזקה, כל הביטויים הם ככה, הקדוש ברוך הוא התאמץ, כן, ביד חזקה, הוא בזרוע נטויה, ושבר מוטות ברזל, והוציא אותנו מכור הברזל. כל הביטויים האלו שבתיאור של התורה, תיאת מצרים, באים כדי להגיד שהיה כאן ממש שבירה, זאת גאולה. אז אני לא, זה לא מורה נבוכים עכשיו, כן? אני לא מסביר מה זה אומר באמת, אבל להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא גואל, זה לבקש ממנו להתעורר. וזה ברית מיוחדת עם ישראל, זה לא היחס הכללי. קדוש ברוך הוא מחויב, זה מצרף מה שאתה אמרת, קדוש ברוך הוא יש לו מחויבות מיוחדת לישראל, וגם אם נגיד ככה, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו מצב כזה, יש לי עבד, עבד הסתבך. ועכשיו הוא בבית סוהר, או חטפו אותו או משהו, כן? אז אם זה היה שכן שלי, אני לא מחויב ככה להציל אותו. אבל זה שהוא העבד שלי, יוצא מוזר. כל קונה עבד קונה רב לעצמו, כן? אני עכשיו מחויב, כי הוא העבד שלי, אז אני ארוץ לסוף העולם כדי להציל אותו. כן? אז זה חלק מהיחס המיוחד של המלך לעם. ולהזכיר לקדוש ברוך הוא דבר הזה, לשבח, זה מרצה, זה מקרב אותו. עכשיו הקדוש ברוך הוא קצת כועס עלינו, מסיבה, או עליך, או עלינו או עליך, מסיבה זאת או אחרת. כי אתה לא ראוי, אז הוא רחוק. איך אתה מקרב את הקדוש ברוך הוא כשהוא רחוק? אז אנחנו מקרים את השיטה הטובה. השיטה הטובה הוא לחזור בתשובה, ואז הוא יתקרב. זה יקרה את כל המסכים. טוב, נניח שלא בשיטה הזאת, אז מה השיטה אחרת? להגיד לו, אוקיי, בסדר, אני באמת כלום, אבל אני שלך. אז אתה, מה שאתה אמרת, אני שלך. אתה, חוץ ממך, אין לי משהו אחר. להזכיר לקדוש ברוך הוא מה הוא עושה במצרים, שיש לזכור. ממה חזר, נמתת שערי תומה, הם לא היו רואים. הם לא רואים, הקדוש ברוך הוא גאל אותם בגלל שהוא היה מחויב להם. אז זה התעוררות. ולעשות את זה על ריק, לעשות את זה לשב, זה באמת בעייתי. נגיד לקדוש ברוך הוא שאם יש לך זמן ויש לך גשם, תיתן לי קצת, זה לא מחייב הרבה מצידי ולא מחייב הרבה מצידו. להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעורר אצלך את זה שיש לך מחויבות לא של הבורא עולם, אלא מחויבות מיוחדת כלפינו, כי אתה גאלנו וקנית אותנו, כמו שאמר רבינו יונה, וכמו שעשית אז, זה התכונה, זה היחס הקבע, מה שמענו לפני שבוע, היחס הקבע בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא זה שהוא גואל, ועכשיו מגלים שזה מחייב. הוא גואל, זה מחייב אותנו לשבח. לא, זה מחייב אותו לגאול, והמדרש אומר, זה מחייב אותו לעשות מאמץ מיוחד, כן? אז לבקש מקדוש ברוך הוא להתעלות ככה, להתלבש בגבורה. ואז, מה, רק כדי לראות אותו, מתלבש יפה, לא להשתמש בזה, הוא חגר את החרב ולא היה צריך לשמש בו, אז זה באמת לא בסדר. זה מחוסר נימוס, לא יותר מזה. אז אף הוא יפליק, אתה לא מתאג יפה איתי. פעם הבא שתקרא, אני לא ענה. כן? אם תקרא פעם הבא, אז אני כבר לא ארוץ. מה שקורה, כן? מישהו דופק, ילד דופק על הדלת, ואז בורח לפי שמגיעים לשם. אז פעם הרביעית, אז מה עושים? אז לא עונים לדלת. כן? זה תכונה אנושית. אז כנראה זה גם תכונה עם הסבר מסוים שאין לי כרגע, תכונה אלוקית. כי זה ראוי כנראה. זה לא ברוגז. זה גם ברוגז, אבל זה ברוגז שיש לו מקום. אז זיהינו כאן שלושה הסברים שונים, כלומר הסבר של רבי יונה זה הסבר של רבי יונה, וכאן אני מנסה לעשות טייץ' למדרשים, למאמרים יותר או פחות מפורשים. תפייה של רבי יונה זה יש כאן משהו לגבי הבנה עמוקה של היחס שלי, זה משנה אותי. העיקר ברבי יונה זה שלסמור גולה לתפילה זה לקבור לעצמך מעמד מסוים של תלוי, או של ביטחון, כן? של עבד או של או של או של או של ביטחון. ומתוך המאמרים האלו, אז אמרנו עוד שני דברים. אחד זה שזה טוב, זה גם עליי, זה לשנות את לא על הקשר הקבוע, היחס הקבוע בין הקדוש ברוך הוא, אלא שנרגיש כרגע שאני נמצא בצרה, כדי שהתפילה תהיה תפילת צרה, או בעצם לשנות את הקדוש ברוך הוא. לעורר את הקדוש ברוך הוא, להכניס לקדוש ברוך הוא, כבי יכול, את הרעיון שהוא צריך להיות גואל, ולא רק מנהל. נורמלי, אלא מנהל. עכשיו, יש באמת משהו משותף לשני הדברים. זה לא, אני באמת חושב שיש קשר. אני קראתי את זה לא מירושלמי, מירקוד שמוני, ומוצאת את שני הדברים גם יחד. כמו שניהם, העת צרה זה הצד השני של המטבע של הגואל. גואלים מצרה, וכשיש צרה, אז יש גואלים. כלומר, יש את המצב הנורמלי. אני קצת רעב, אני הולך למקרר, ואני אומר, קדוש ברוך הוא, בעזרת השם, תעזור לי להוציא את האוכל מהמקרר. כן? קצת יבש, שיהיה קצת גשם, שהצמחים יצמחו יותר טוב. ויש את העת צרה, ואז מתפללים בעת צרה, ולמי מתפללים בעת צרה? לגואל, מי שיכול ממש להפוך סדרי בראשית, ולהציל איפה שכל דבר אחר כבר לא יכול להיות, הוא הגואל ואין בלתו. זה שני הצדדים של אותו מטבע, ולכן זה כן בא ביחד, אבל בכל זאת אני חושב שזה פשט שונה. האם זה כדי להפוך את תפילתי לתפילת עת צרה, שאני ארגיש שאני אבוד אם אני לא מתפלל אליו, או מה שנדמה לי שהמקרת מפורש, מה שאני אומר, זה שהקדוש ברוך הוא ירגיש שהוא, יש מצב מיוחד שהוא צריך לשים בצד את כל דבר אחר שהוא עושה, ולצאת למשימה. הקדוש ברוך הוא כמו האביר, שיש לו עבודה יום-יום, ופתאום שמע שיש איזה משהו מיוחד, אז הוא חוגר חגורו, הוא שם את החרב, עולה על הסוס ויוצא, ואז מגלה שאין שם שום דבר. אז יש את המפח נפש שמתואר כאן. אז אחד זה לשנות אותי, שאני ארגיש שאני בצרה, שאני ארגיש שהוא ירגיש שאני בצרה. כן, ויתנהג בהתאם כגואל. אז זה שלושת הפירושים שאני גיליתי לגבי סביחות גולה לתפילה. עוד פעם, רק להזכיר, רבי יונה אמרת מה שאומר, כדי להסביר לא למה סומכים גולה לתפילה, אלא למה זה, הוא צדק מבחינתו, הוא רצה להסביר למה זה המפתח לעולם הבא. אז הוא חיפש פשט שלא יסביר למה התפילה הזאת תיענה, או למה אתה מתפלל יותר טוב. הוא חיפש פשט למה זה המפתח לכל התורה כולה. זה הבדל בין צדיקים ורשעים, בין אנשים טובים ובין אנשים שהם בחוץ. וזה גרם לו לחפש משהו, חיפש שזה יהיה מפתח למשהו. המדרשים שציטטתי, הגמרא הזאת והמדרש שציטטתי, זה לא בא לנות על זה, זה בכלל לא כתוב. כתוב תקף גולה לתפילה, בישוב היה רק כתוב שזה חשוב. אולי בישוב היה כתוב שזה חובה אפילו. ת, תקף, זה נשמע כאילו זה תקנה יותר מחייבת מאשר הגמרא עשה, מגעת באפלי. זה דין, תקף גדולה תפילה, זה רק מה להסביר למה זה חשוב, החשיבות היא פנימית, לא חיצונית, היא למה זה חשוב ש... התפילה, הגולה תהיה תקף לתפילה. למה זה חשוב לגולה? למה זה חשוב לתפילה? בדומה ללמה זה חשוב שנטלת ידיים יהיה סמוך לברכה. זה משהו אופטימי, זה לא משנה את כל חייך. אבל אם נטלים ידיים, אסור להפסיק, כי זה הברכה. צריכה להיות הנקיות, צריך להיות קשור לזה. למה סמיכה? ואחר כך שחיטה, כי השחיטה מחפרת על הוידוי של השחיטה, על הוידוי של הוידוי. כן? זה לא דברים שיש להם השלכות לחות והכולה. רבי יונה, דווקא נדהם מההפלגה העצומה של הגמרא בברכות, על דבר שהוא סך הכל טריוויאלי. יש לשים לב שתוספות פתר את הבעיה לא של רבנו יונה, אלא שתי הגמרות אחרות. אין תוספות בדף ד', אבל תוספות אמר, מי שסומך גולה לתפילה, אז הוא אינו לזעוק כל היום. תוספות אמר, באמת? כולנו עושים את זה. ויש אנשים שנזעוקים. אז הוא אמר, הפשט הוא בטח, הקשר של הגמרא שם, שורה לפני כן, זה... תפילת ותיקין, שאדם ירוחם שמש וסומר גולה לתפילה. אז הוא אומר, מי שמדבר ותיקין וסומר גולה לתפילה, לא מי שמדבר ותיקין, מי שמדבר ותיקין וסומר גולה לתפילה, בהנחה שזה מה שקורה, אז הוא אינו לזעוק כל היום. המרשה אומר אותו דבר גם על חזקיהו. מה חזקיהו אמר, ואני, מה היה הלשון שם? לא בגלל התוצאה, אלא בגלל הלשון של חזקיהו. חזקיהו הוא קצת מתפאר, והטוב בעיניך עשיתי. מה הוא עשה? סומך גולה לתפילה. אומר משה, אני גם עושה את זה, כולנו עושים את זה, זה לא כבר אני. אז הוא אומר, בטח הכוונה זה גם כן כמו התוספות שהוא אמר חזקיהו היה מתפלל ותיקן, ולכן הוא ביקש שברוך הוא יציל אותו מזה. אבל בעניין הצודק, כי אז מה תגיד על הגמרא בדף ד'? הגמרא בדף ד' זה סמיכות גולה לתפילה של ערבית, אין זה ותיקן, זה סתם סדר תפילה וזוכה לעולם הבא. אז הבן אדם אמר, טוב, כל התירוצים האלה הם לא עוזרים, אני צריך תירוץ שיקח דבר באמת טריוויאלי, אבל יהפוך אותו לפוטנציה, לשורש. אתה יכול כמובן להתפלל ותיקין, וגם להתפלל סומך גולה לתפילה, ולא לתת לשורש להתפתח, ואז אתה הצלחת לבטל את דברי הבן יונה. ויונה הסביר, הגמרא אומרת שזה המפתח לעולם הבא. כמובן, אתה צריך להמשיך ולקיים את כל המצוות, ולפתח מידה של ביטחון, אמונה, ואמונה ויראה. טוב, זה מה שידוע לי על סמיכות גולה לתפילה. אנחנו נתחיל בשבוע הבא תפילת 18 עצמה. אנחנו לא נפרש את כל ברכה וברכה, שזה שייך לחוג אחר שהעברתי בעבר, אבל נדבר על העניין הזה של הסדר, של המבנה. אז בשבוע הבא זאת השם נדבר, לא יודע בדיוק על מה, אבל נדבר א' על המבנה של 18, לפחות זה, המבנה המשולש, מה שהזכרנו היום דרך אגב, שבח, בקשה והודיה, גמרא בפרק רביעי, קצת הדף, כי יש שם לשון מאוד מיוחדת שאני חושב שמסבירה אותו, ועוד דברים שקשורים למבנה של הסדר, אני נדבר על השם סתי תפתח לפני כן, נדבר על איך שחזל בנו את 18 בלי עדיין להיכנס לתכנים הספציפיים של הברכות עצמן. אולי נדבר גם על ברכה. למה היחידה של התפילה היא ברכה? אנחנו לא מקשרים את זה בראשינו, כי אנחנו חושבים ברכה זה כמו, זה שבע, ברכה זה להגיד שחיינו. אבל 18 איננו אלא ברכות. אין דרך אחרת להתפלל אצל חזל ברצינות. אלא בלשון של ברכה. כל דבר שהוא לא ברכה בתפילה, אז זה כנראה איזשהו תחינה כזה. זה בשביל נשים. יש מחלוקת בפוסקים אם תפילת הדרך זו ברכה או לא. אבל תפילה אמיתית חייבת להיות במסגרת של ברכה. אז בעזרת השם אני אחשוב על התשובה. אני יודע מה, איתם רק שאלתי את השאלה על השבוע הבא. נגלה גם התשובה לשאלה הזאת.